הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם על רדיו קול חי 93FM ו-92.8, יום ראשון קצת אחרי 10, י"ח בתמוז תשע"ה, היום צום י"ז בתמוז שנדחה משבת. בוקר טוב ליעל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ישי פופובסקי איתנו על הביצוע הטכני. מוטי קופפר כבר הלך לסדר לנו עוד, גם הוא נמצא כאן בעריכה. והיום, היום הזה מציין בעצם את תחילת האבל. יום י' דין בתמוז מציין את תחילת האבל שנמשך שלושה שבועות עד תשעה באב על נפילת ירושלים וחורבן בית המקדש. תענית י' זין בתמוז נקבעה בשל חמישה אסונות שהראו לעם ישראל בתאריך הזה. משה רבינו שבר את הלוחות בהר סיני, פסק קורבן התמיד בבית המקדש הראשון, חומות ירושלים נפרצו על ידי חילות האויב, המצביא הרומאי אפוסטמוס שרף את ספר התורה וצלם פסל של עבודה זרה, הוא עמד באיכל בית המקדש. ויהי רצון שתקוים בנו עוד השנה הבטחתו של הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא זכריה בפרק ח' פסוק י"ט. כה אמר השם צבקות, צום הרביעי שזהו צום י"ז בתמוז וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. את הסיפור של הבוקר הזה אני רוצה להקדיש לכל המורות שיצאו לחופשה. במדור היומיום ועוד משהו בעיתון הפנינים, מערכת ציפי גולן את שלומית חיימזון, שהיא יועצת אישית, מעבירה סדנאות בתחומי גיל ההתבגרות, מומחית בענייני תקשורת בין אישית וקידום פרויקטים, וכשתשמעו את הסיפור של שלומית, תבינו למה בחרתי להקדיש את הדברים דווקא לכן, המורות. חיפה אינה רק מקום שנולדים וגדלים בו. חיפה היא מהות של ממש. להיות חיפאית זה משהו בדם. זה החלק הכי מחבר בין אנשים. כשהונגריה פוגשת הונגריה, היא מתחילה לדבר מיד הונגרית, נכון? גם כשחיפאית פוגשת חיפאית, התמונה משתנה. מה בעצם כל כך מיוחד בעיר הזאת? אני לא יודעת. אולי משהו בעממיות, בסגנון הזורם והקצת חברמן. אין לי מושג, אבל עובדה היא שבכל מקום אליו הלכתי ושאלו אותי לאחר זמן מאיפה אני, כשאמרתי מחיפה, הגיבו בהבנה. עכשיו אני מבינה, רואים שאת חיפאית. ולמה כל ההקדמה הזו? כדי שתבינו מאיפה באתי ועם מי יש לכן עסק. ומכיוון שאני רוצה שתבינו הכל עד הסוף, אני מתחילה מההתחלה. וכך ממשיכה ומספרת שלומית חיימזון. תקופת התיכון הייתה עבורי חוויה נהדרת. אני לא יודעת כמה היא הייתה נהדרת עבור מורותיי, אבל בשבילי היא הייתה תקופה כזו שאני זוכרת בגעגוע עד היום. בתור ילדה, האמת שבמובן מסוים עד היום, למרות הנכדים הרבים שכבר מתרוצצים סביבי, כן, אני עדיין שובבה. אז הייתי שובבה, אמרגנית, מנהיגת כיתה, ועוד תכונות בסגנון שהיום הפכו מועדות לפורענות. אבל אז היו פשוט תכונות אופי. למרות כל התכונות שהזכרתי, הייתי חביבת המורות. יש לי עדיין תמונה ממסיבת פורים בכיתה י' בה רואים את המחנכת שלי, נחמה זילבר שתחיה, עושה לי אבי יויו. מי שלא מכיר ויודע מה זה, זה כשמרכיבים מישהו על הגב. חוץ מהמחנכת זילבר, היו בו בסמינר בית יעקב בחיפה גם את החברות והבתיה, את המדריכה האהובה ואת המורה עדינה קניאל, שהייתה גם מאמנת ההצגות וגם מורה לזמרה, ואת המנהל הרב אוסטרי שהיה מנהל ודמות נערצת בפני עצמו, וגם המורה לדינים ועוד רבים וטובים. על המורה אורנה, אחת המורות בסמינר המיוחד בו למדתי, אני רוצה לספר לכן הפעם. המורה אורנה לא הייתה חרדית, אבל באותם ימים רחוקים לא הייתה בחיפה ולו מורה חרדית אחת לאנגלית. בהתאם לנסיבות, מורה שכיבדה אותנו ואת הדקדוק שלנו במצוות כמו המורה אורנה, הייתה קשירה בהחלט להימנות על צוות הסמינר. בקיצור, המורה אורנה הייתה חלק מהסמינר. דעקה ומה לעשות שאני ואנגלית לא התחברנו מעולם. הייתי אמורה להיות התלמידה המשועממת שהופכת את סדרי הכיתה. אבל בזכות העובדה שאהבתי את המורה והיא אהבה אותי, השיעורים לא עברו עלינו בסבל גדול. בכיתה י' באחד משיעורי האנגלית פנתה אליי המורה אורנה ואמרה, שלומית, את יודעת, את תהי מורה. לא היה משפט הזוי יותר שהיא יכלה לומר לי, אני השובבה אהיה מורה. הסתכלתי עליה וביקשתי להבין מה מצאה לבדיחה זו להיאמר. והמורה אורנה החזירה לי מבט רציני מאוד והחלה להסביר. את יודעת שלומית, הרבה תכונות צריכות להיות בבחורה כדי שתוכל להיות מורה. היא צריכה להיות רצינית, מצד שני חייכנית. היא צריכה להציג ולחבר, להרגיש ולנתב, לרצות ולהשקיע. ולך שלומית, יש את כל התכונות האלה. גם אם עדיין את לא יודעת, יש לך המון תכונות נפלאות. את תהי מורה. החברות חייכו בביטול, אבל אני הרגשתי שהמילים של המורה חודרות עמוק עמוק פנימה. לקח זמן, והרחו גם הימים, אבל כשעמדתי בפני משרת ההוראה הראשונה שלי, היו אלו מילותיה של המורה אורנה שצצו ועלו מבפנים, מסלקות את הספק ומרגיעות. את יכולה. יש לך את זה. ואם המורה אורנה והמורות כולן בכל בית ספר שהוא היו יודעות כמה גדול היה כוחם של אותם שלושה משפטים, הם היו בוודאי משתמשות קצת יותר במילים מחזקות ומעצימות. אם המורה אורנה הייתה יודעת עד כמה היו מילותיה התמימות מלאות השפעה עבורי, היא הייתה בוודאי מאושרת. שכן, בדידי הווה עובדה. לאחר שתמו מבחני י' א' י' ב', ביקשתי לעזוב את הסמינר ולצאת לעבוד. הוריי מאוד לא רצו שאעשה זאת, ואמי אמרה לי, נו באמת שלומית, את יודעת לצייר, השקעת בתחום הזה כל כך הרבה, תלמדי הוראה בסמינר ותוכלי להיות מורה לציור. באותם רגעי התלבטות, עלו באוזני שוב מילותיה הטובות של המורה אורנה. המילים שנאמרו אי אז לפני שנתיים ויותר, והכריעו את הכף. אז נכון, מאז ומתמיד הייתה בי יכולת, והיו בי כישרונות. אבל מה שהכריע, מה שאפשר לי לחדד את הפוקוס, ולהסתכל על הצדדים היפים ומלאי הטוב שלי, היו מילותיה של המורה אורנה. מאז, הספקתי ברוך השם להינשא, לגור בתל אביב, לסיים את הסמינר בחיפה, להפוך לאם עדיין כתלמידה, להיות ממניקית, ממלאת מקום, לקבל כיתות חינוך, להיות מורה לציור, לשמש כמדפית, מדריכה פדגוגית, לעבור לירושלים, לנהל סמינר, לפתוח הוסטל לבנות חרדיות שנשרו מהמערכת, ללמוד לתואר ראשון ושני ועוד. ואת הבסיס, ליכולת שלי להתקדם לכל הדברים הללו, אני חייבת למורה אחת, המורה אורנה, בלי אותם שלושה משפטים שאמרה לי לפני עשרות שנים, לא הייתי עושה את הצעד הראשון. אני רוצה להמשיך בטור נוסף, בדיוק באותו עיתון, עמוד אחרי טור שכותבת את דבורי וקשטוק, מנהלת סוויץ' אימון לשינוי, מאמנת אישית ועסקית, מרצה לאימון במסגרת קורס הכשרת מאמנות במכללת מעיינות, וגם יועצת משפחתית. היא דווקא כותבת את הטור שלה יותר על העניין של להוקיר תודה, לומר תודה, אבל עדיין, הנושא הזה של מילה טובה, של יחס, שכל כך מצמיחים, עולה כאן מן השורות, ואני אקרא חלק מהדברים. וכך היא כותבת. זה התחיל ממורה אחת שלימדה אותי בכיתה ח'. היא הבחינה שאני עצובה, והזמינה אותי לשיחה אישית בביתה. שיחה שבה יכולתי סוף סוף לפרוק קצת מהכאב. לפני שנים אחדות פגשתי אותה במקרה באירוע. ניגשתי אליה והזדהיתי. בכל זאת ילדה בת 14 לא בדיוק נראית כמו אישה בת 30 פלוס. והודיתי לה. דייקתי על מה ולמה וסיפרתי לה מה אני זוכרת מאותה חוויה, איזה תפקיד משמעותי היה לה שם בתור מורה, וכמה העובדה שהיא ראתה אותי בין 40 תלמידות גרמה לי להרגיש שיש מישהו שאכפת לו ממני. המורה כמעט בכתה מהתרגשות. מה בסך הכל עשיתי? זה התפקיד שלי, אמרה שוב ושוב. אז מה עשית באמת, מורה יקרה? הבחנת בי. הקדשת לי ערב שבת במקום ללכת לנוח. ישבת עם נערה צעירה, הקשבת לה, עודדת ותמכת. נכון, אלו דברים שאולי לא נראים כל כך גדולים. אבל באמת, הם גדולים מאוד. מרוב שהם גדולים, לא ברור למה לא כל המורות נוהגות כך עם כל תלמידותיהן. וזה המשיך בדמות רבנית ידועה שתמכה בי בשנים מטלטלות בהן חקרתי את זהותי בעולם שהיה עבורי לא ברור. אותו רב הקדיש שעות כדי להכיל את הכעס שהיה לי באותן שנים, את האמירות הלא פשוטות שלא סיננתי, את התחושות הקשות ואת כל היתר. בזכותו נשארתי חלק מהקהילה שלי, ובזכותו זכיתי להקים בית נאמן שאני כל כך גאה בו. הוא היה איתי בשנים הקשות ובאותם רגעים בהם חרב עליי עולמי. אך לא ידע כשחיי קיבלו תפנית מפתיעה, וכל התפילות של הוריי והעבודה הקשה שלי התחברו ויצרו קולאז' מופלא. במשך השנים שבהן הייתי עסוקה בשיקום הריסותיי, ציינתי שוב ושוב שאני רוצה שהרב ידע שאני במקום אחר. ושיזכה לראות גם את בניין הבית ולא רק את חורבנו. לפני מספר שנים, כשסיימתי לבנות יסודות איתנים ובניין יציב, החלטתי שמגיע לו גם לראות את פרי עמלו. יחד עם בעלי, נכנסנו לחדר עם ילדינו הראשון. הנחתי על השולחן את הספר שכתבתי ואמרתי, כבוד הרב, אתם היחידים שאמרתם שיום יבוא ואזכה להשפיע גם על אחרים. אתם היחידים שלא ויתרתם גם כשלא האמנתי. אתם היחידים שהאמנתם בי בכל מצב. באתי להראות לכם שהאמונה שלכם הפכה למציאות. רק שיצאנו, הסב בעלי את תשומת ליבי לעובדה שאותה דמות חזקה נפרדה מאיתנו עם דמעות בעיניים. כן, אותו איש שכבר הציל אלפי נפשות, התרגש מן האמירה הפשוטה שלי. וזה גרם לי לתהות בכל כמה אנשים באמת חזרו לומר לו תודה על התהליך המופלא שעברו בזכותו. והיא ממשיכה ומדברת באמת גם על הודיה. אבל מה שאני רוצה לומר, לכן, מורות יקרות, אני יודעת, ואין לי ספק שאתן כולכן עושות עבודת קודש. אני בטוחה שכולכן מתפללות שלא תצא חלילה תקלה תחת ידכן. ובכל זאת, מצאתי לנכון להביא את הדברים. כי כשיש לך 30 או 40 בנות בכיתה, קשה מאוד לתת תשומת לב לכל אחת ואחת. אבל כשאת יודעת מראש שבדיני נפשות עסקינן, אז עוד טיפת סבלנות, עוד שימת לב קטנה, קצת פחות ביקורת, יותר עידוד ותמיכה. ומי יודע אילו עולמות את במילה אחת יכולה לבנות.
בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה, עלה. בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה, עלה. כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תקח אש בם, פן ייקח אשור לך, דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד.
בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה.
בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה, עלה. בנימין לנדאו, כנפי רוח, מילים של הרב קוק, שיר כל כך מיוחד שחובר בעקבות הרצח בישיבת מרכז הרב, והנה יש לנו גם את הגרסה הווקלית שלו. היום בתוכניתנו אנחנו נשוחח על פרויקט חדש לקיץ שנקרא קיץ 38. הרב יוסף צבי רימון, יושב ראש מרכז הדרכה והוראה ועומד מאחורי המיזם המיוחד הזה, הוא יהיה איתנו כאן ויספר לנו על המיזם. על חורבן אישי ומשפחתי, איך בונים מחדש כשנוצר הרס בזוגיות. יהודית פוגל, יועצת אישית זוגית ומשפחתית, יהיה איתנו היום וננסה איתה ביחד לחשוב ולשמוע איך בונים מחדש. רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, גם היא תהיה איתנו היום. וגם אנחנו שוב איתכם בפינת הייעוץ שלנו לאימהות בתוכנית מטרנה, זה הכי קרוב אלייך, והפעם על שילוב דייסות בתפריט. ואתן מאזינות שלנו, אני מזמינה אתכם, אם אתם נשים לקראת לידה או אימהות לפעוטות עד גיל שנה וחצי ואתן רוצות להתייעץ, והיום דווקא על הנושא הזה של שילוב דייסות בתפריט, איך מתחילים עם זה, כמה מוסיפים, איך מוסיפים, באיזה גיל מתאים להוסיף. אז אם אתן רוצות להתייעץ עם המומחית של מטרנה בנושא הזה היום, אתן מוזמנות לעלות לשידור, וכמובן מי שתעלה לשידור גם זוכה בפרס. 1-900-52-92-90, ושלוש אני חוזרת, 1-900-52-92-93. תהיה איתנו כאן רננה מזרחי, דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של מטרנה, והיא כאן כדי בהחלט לענות ולסייע לכן המאזינות. איך עושים כביסה לנשמה? מכירים את רבנו? שמעתם עליו? יעל איבר, המפיקה המסורה שלנו, חברה, קרובה, הייתה במסע לאומן מטעם מרכז הור הלב, מרכז ללימוד מתורתו של רבי נחמן, והיא חזרה משם, יעל באורות, אפשר להגיד את זה, נכון? אז יעל באורות, ואנחנו נרצה לשמוע ממנה, מה בכלל הביא אותה לנסיעה כזאת, והאמת אני אספר לכם סוד, שאני אמרתי ליעל לפני לא הרבה זמן, יעל, יום אחד, את ואני ניסע לאומן, אז הנה, היא השיגה אותי, היא נסעה ואני עדיין כאן. אז אולי בנסיעה הבאה אנחנו כבר ננסה את זה ביחד, אבל על זה אנחנו נדבר גם כאן בתוכנית, אבל לפני הכל, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, שלום ובוקר טוב לרב יוסף צבי רימון, יושב ראש מרכז הדרכה והוראה, ומי שעומד מאחורי המיזם של קיץ 38, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום וברכה.
שלום שלום, ואנחנו ביקשנו לשוחח איתך על פרויקט מאוד מיוחד של סרטוני אנימציה ללימוד משנה יומית לילדים, ובעצם זה לזכר נופלי צוק איתן. מה זה?
אנחנו חושבים ורוצים ושואפים שכל ילד ילמד, ירצה ללמוד גם בחופש, לא רק בזמן בית ספר, וכדי שנעודד ילדים ללימוד סדיר משנה ביום, אז יצרנו לימוד סרטון קצר, אבל גם בצורה מיוחדת, ולא רק ללמד משנה. כשילד רואה את זה בחמש דקות, הוא רואה את המבנה של המשנה, הוא רואה איך היא בנויה, זה מסודר בצורה כזאת שמשניות יש להם כל מיני קודים, כותרת, אומר, דין, טעם, הוא רואה את המשנה והוא מהר מאוד יכול להבין מה המשמעות שלה, איך היא בנויה, מה המסר אולי שבשבילנו, בצורה קצרה ותמציתית, וזאת הכוונה בלימוד הזה, כאשר רוצים את הלימוד הזה לחבר לעוד שני דברים. דבר אחד, בצוק איתן נפלו 67 חיילים, אנחנו רוצים שכל יום, כל משנה, תהיה לעילוי נשמת שניים מה... חיילים האלה, וזה דבר מאוד מיוחד, לזכור את החיילים, עם ישראל היה כל כך גם מגובש בזמן הזה, שכולנו זוכרים, לומדים לעילוי נשמתם, ואנחנו מקווים גם שיהיה כאן עוד חיבור שזה הורים וילדים, יש חשיבות מאוד גדולה, שהורים וילדים מחוברים ביחד, מחוברים בתורה ביחד, ואם הורים יכולים יחד עם הילדים לצפות חמש דקות, ולהתחבר לתורה, ללימוד, למשנה, לעילוי נשמת החיילים, זה יכול להיות דבר נפלא.
כן. אז כמה זמן בעצם הוא כל סרטון? כל סרטון נמשך?
כל סרטון כזה הוא כמה דקות, הוא בדרך כלל 3-4 או 5 דקות, עשינו אותו קצר. יש גם חומרים נלווים שמי שרוצה שיכול להגיע, אם עושים משניות בסיום.
הבנתי שיש גם חידה, יש גם חידה נושאת פרסים בסיום כל סרטון.
יש חידה, כן, שככה, אנחנו ממש מרגישים התלהבות מאוד גדולה, רק התחיל עכשיו, יומיים שלושה. הורים התלהבו, ילדים שולחים איפה מגיעים במשנה הבאה, ומתי זה מחכים כבר
לרופאים
לשתול, שזה התלהבות בלימוד תורה. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו מנסים בכלל, לא רק עכשיו בקיץ, אבל כל השנה, ללמד משנה, ללמד הלכה, ללמד דברים בצורה שתהיה עמוקה ורצינית, אבל נעימה, ידידותית, וכלים מיוחדים ש... לחבר את הילדים לתורה, לאהבת תורה ולעומק של תורה, ועכשיו הסרטונים האלה הם יותר ככה קצרים, תמציתיים, שהם לתת טעם כזה לחופש, שהוא באמת בכוונה נעשה בצורה קצרה, אבל מיוחדת. אז זה יהיה בין 3-5 דקות.
לאיזה גיל מיועדים הסרטונים הללו?
השאלה היא מצוינת. הסרטונים האלה באמת יכולים להיות מיועדים להרבה גילאים. כי זאת לימוד משנה, בצורה שהיא ככה נחמדה, מהירה, מיוחדת. אני חושב שאולי הגיל הכי טוב שהיה זה 10, 11, 12, 13, אבל אני חושב שבאמת גם כיתה ד' יכולים להבין, וגם בחור בגיל, בחורה בגיל 16, 17, יכולים להסתכל וליהנות מזה, כי זה לימוד קצר של משנה, שאני חושב שבסופו של דבר גם למבוגרים, בכל אחד זה יכול להיות, זה מותאם, נעשה יותר לגילאים של 10-13, אבל באמת זה יכול להיות מותאם לכל ילד בכל גיל, חוץ מקטנים ממש, על מכיתה כן. ד' אני חושב שיכולים להתחבר עם העזרה של ההורים בוודאי.
כן, ואיפה ניתן לראות, לצפות בסרטונים הללו?
הכי טוב לכתוב משניות בהירות ברשת, בגוגל, ואז אפשר להגיע לכמה מקומות שזה נמצא. משניות בהירות זה ספר שכתבנו ממש לפני כמה חודשים, שישב צוות איך ללמד משנה, זה נכתב לכיתות רבב, איך ללמד משנה בצורה שהילד ידע לא רק את המשנה, אלא ידע איך ללמוד. יבין את השיטה, יראה משנה שהוא לא מכיר, הוא יבין מה המבנה שלה, איך היא עובדת, ואז יוכל לעשות להעמיק בה ולהבין אותה. אז משניות בהירות, זה השם של הספר, ועל בסיס הדבר הזה הכנו את הסרטונים הקצרים האלה. זה חלק מהדברים של מרכז הלכה והוראה, כמו שאמרתי, במשנה, בהלכה ודברים נוספים, כדי לחבר לילדים, את הנוער, ללימוד רציני, אבל בשיטות מיוחדות, שיתנו להם משהו נוסף שגם ילמד אותם יותר וגם יחבר אותם יותר.
כן, וגם עושה, כשאתה רואה סרטון זה גם עושה חשק, זה משהו צבעוני, זה משהו שהוא כל כך נגיש והוא בגובה העיניים. אתה יודע, מדברים הרבה על חופשת הקיץ והחופש הגדול ומה ילדים עושים, ואחד הדברים שכל המחנכים ואנשי חינוך תמיד מדגישים זה להתחיל את הבוקר עם משהו טוב. זאת אומרת, ברגע שהילד קם בבוקר, התפלל, אכל משהו, ואז הוא יושב, אפילו אם זה זמן קצר, 5 דקות, עוד 5 דקות כדי להבין, כדי לפתור את החידה, אבל הוא התחיל את הבוקר במשהו כל כך חיובי, רוב הסיכויים שגם היום שלו ימשיך להיות טוב וחיובי.
אני חושב שמה שאת אומרת זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. יש לנו משנה במסכת אבות בפרק ג' שאומרת שהנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי הוא מפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. יש כאן 3 דברים, אדם שער בלילה, הולך בדרך לבד, הוא מפנה ליבו לבטלה, וכל המפרשים שואלים, זה שנאור בלילה, הוא מפנה ליבו לבטלה, הוא עושה דברים טובים. אם הוא עושה דברים טובים, אז זה מצוין, ואם הוא מפנה ליבו לבטלה, זה כבר כתוב במשנה, הנאור בלילה, המהלך בדרך יחידי, הוא מפנה ליבו לבטלה. בדרך כלל מקובל להגיד שזה נאור בלילה, הוא מפנה ליבו לבטלה, אבל המהר"ל מסביר שיש כאן מסר אחר במשנה. המהר"ל אומר, אם אדם מתחיל לערבב לילה ויום, משנה סדרי
בראשית,
יהיה בלגן. אני אומר, חושב שמה שאת אומרת שבחופש, ילד הולך לישון קצת יותר מאוחר, קם קצת יותר מאוחר, אבל זה שהוא קם בבוקר, הוא מתפלל, הוא לומד, אפילו אם זה לימוד קצר, אבל הוא פותח את היום, יש לו סדר יום, אחרי זה גם הוא ייהנה יותר מהחופש. גם הילדים לא מבינים את זה בהתחלה, אני אומר לילדים ולנוער, תראו, אם אתם תפתחו ואת היום בתפילה, ותלמדו משהו, לכם יהיה יותר טוב, אם אתם סתם מתחילים להעביר את היום, אחרי כמה ימים כבר נמאס. אם יש לכם סדר יום שפותח במשהו חיובי, כל היום נובע מאותה אחרת. פתיחה.
כן, נכון. אז הנה, גם דבר תורה היה לנו, וגם איזושהי תעסוקה לחופשת הקיץ, להתחיל את הבוקר בצורה קצת יותר חיובית, סרטוני אנימציה ללימוד משנה יומית לילדים, וזה לזכר נופלי צוק איתן. כנסו לרשת, תכתבו משניות בהירות, ותגיעו לסרטונים הללו. הרב יוסף צבי רימון, יושב ראש מרכז הדרכה והוראה, ומי שעומד מאחורי המיזם המקסים הזה, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה, תודה רבה, ועזרת השם שיהיה צום קל מועיל, שנזכה לבשורות טובות, לבניין ירושלים במהרה.
אמן ואמן.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8, אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו שוב עם פינת הייעוץ שלנו לאמהות בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אלייך, ואתן אמהות יקרות, אם יש לכם תינוק קטן ואתן צריכות לחזור מחופשת לידה חזרה לעבודה, או אם התינוק שלכם כבר לא מספיק לו, אם זה חלב אם, אם אתם מניקות, או אם אתם נותנות לו תחליף חלב, אתם מרגישות שהילד זקוק כבר למשהו קצת יותר, אז על המעבר הזה מתחליף חלב או מהנקה להוספה של דייסות, מתי עושים את זה, איך עושים את זה, כמה ואיך, אם את רוצה, אתן רוצות לשאול בנושא הזה, תהיה איתנו היום רננה רז, דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של מטרנה, רננה מזרחי, ואתן מוזמנות להתקשר ולשאול, וכמובן מי שתעלה לשידור גם תוכל לזכות בפרס. אז אם אתן עומדות באמת בשלב הזה שבו מוסיפים את הדייסה לתחליף החלב או להנקה, הנה, זה בדיוק הזמן, וזאת ההזדמנות שלכן לשאול. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכן המאזינות, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. שלום ובוקר טוב ליהודית פוגל, יועצת אישית, זוגית ומשפחתית.
בוקר טוב, מה שמח
החל? ברוך השם, אנחנו בסדר. ברוך השם.
אחרי דימון כזה של מטרנה, וזה אני מצפרת שאני תינוק.
כן, בעזרת השם, בעזרת השם, כן.
טוב, לא, אני כבר רק מחכה לנכדים.
נכדים, שזאת חוויה מניסיון אישי, חוויה מדהימה, מדהימה. עד שלא חווים את זה, לא מבינים על מה מדברים. אמרה לי, זה חברה, אומרת, חשבתי שהסבתות ככה נהנות להגיד את זה בשביל להגיד. אוי, זה מדהים להיות סבתות. זאת אומרת, לא חשבתי שזה באמת, אז כן, זה באמת.
אז להגיד לך משהו.
כן.
כשאני נעשיתי סבתא, אני הבנתי את המושג מחורים.
מחורים, כן, לגמרי.
שמעתי, זה מחור לחשי, זה מחור פה, זה מחור... אבל מה זה בדיוק? ואז הבנתי.
כן, זה באמת דבר מדהים. כן.
ועל מה רצית לדבר?
אז זהו, אז היום אנחנו מציינים את יום י' ז' בתמוז, שהיה אמנם אתמול, היום זה צום נדחה, אבל מתחילים לדבר באמת כל השלושה שבועות האלה עד לתשעה באב, אנחנו עוסקים הרבה בנושא של החורבן. עכשיו באמת אנחנו מדברים הרבה גם על החורבן הכללי של עם ישראל, על חורבן בית המקדש, אבל גם על חורבן בתוך הבית, אומרים שכשזוג חלילה מתגרש, מזבח בוכה, שזה באמת חורבן הבית. אבל אני היום, בגלל שאנחנו מנסים לפחות להיות אופטימיים, אנחנו רוצים לנסות לשאול, איך בונים מחדש כשנוצר איזשהו הרס בזוגיות, וכרגע באמת לא משנה כל כך הסיבה, אבל האם יש אפשרות לבנות מחדש ולהגיע למקום, אומרים שקד חרס כשהוא נשבר, אז גם אם מדביקים אותו חזרה, תמיד נשארים שם סימנים, אבל אנחנו עוסקים פה בנשמות, באנשים, לא בקדים מחרס. אז האם יש אפשרות לבנות מחדש כאשר נוצר חורבן?
טוב, אני, את בעצם שואלת כבר לשלב של הבנייה, אני אקח אותך רגע אחורה לשלב ההריסה. ואני ידועה, אני חושבת שהפכתי למותג הזה של מתנגדת לגירושים. אז את יודעת, המניעה והבנייה הכי טובה זה פשוט לא להגיע לזה.
את אומרת, אל תחכו עד שתגיעו להרס, תהיו שם קודם ותנסו.
תהיו שם קודם. ואם את רוצה שאת יכולה, אני יכולה לך על זה קצת הדיבור?
כן, כן, יש לנו כמה דקות, כן.
תראי, אני אומרת חד משמעית, בכל רם צלול וברור, הורים שזכו וילדו ילדים, אסור להם להתגרש, נקודה.
וואה.
וכאן אני יכולה לדבר על זה שבועות וחודשים, אני גם כותבת ספר על זה, אחרי מחקר מקיף ומעניין מאוד, ואני מקווה שאני אעשה על זה תואר שלישי, ואני הגעתי למסקנה חד משמעית כזאת, וכל הטיעונים, נכון, אבל מה, הילדים שיגורו בבית עם מריבות וצעקות וסצנות ומשברים, נכון, ילדים לא צריכים לגור בבית כזה, אבל הפתרון הוא, לא גירושים. ואני מדברת על ילדים שהם כבר היום בני 50 ו-60 והקימו בתים וכאילו שיקמו את עצמם ועברו את הטראומה ועדיין הבור הזה, הפצע הזה מדמם אפילו ברמה יומיומית. ואני מזמינה פה את כל אלה שחושבים ש... אפילו אנשים בבית מבוגרים שהילדים שלהם בגרו לגמרי, והם ככה ידמיינו לעצמם יום אחד הם באים לילדים ואומרים, תשמעו ילדים יקרים, אתם כבר נשואים ובניתם בתים ובעלי משפחות, אנחנו ואני ואמא החלטנו להיפרד. אני כאן חותמת שכל הילדים בלי יוצא מן הכלל יהיה משבר. אני קוראת לזה תשעה באב, כן, על רקע הימים שאנחנו... הלוואי שלא באמת שיהיה תשעה באב יהפך ליום שמחה וששון. וזה בדוק, זה אחרי הרבה מאוד מחקרים, ואין, כלומר, זאת המסקנה, ושואל אותי איזה מישהו, אז מה? אז אם יש לי שני ילדים, אז אני במעצר עולם? אומרת לו, כן. אז מה, אז אני צריך לחיות בצורה כזו? אני אומרת, לא. אחרי שתחליט. שאתה את הקשר הזה לא מפרק בגלל הילדים, אתה תלמד לעבוד על הקשר, אתה ואת ואתם, והקשר שלכם ישתדרג וישתפר ויהיה הרבה יותר טוב והרבה יותר מספק והרבה יותר אמיתי והרבה יותר עמוק, כי כל הזמן כשמנפנפים טוב, לא טוב לך, הנה הדלת, לא טוב לך, הנה הדלת. והילדים אומרת לי, אישה, מה את רוצה? עכשיו טוב לי ואני שקט לי וכיף לי ואף אחד לא צועק עליי ואף אחד לא מקלל אותי. אמרת לה, כן, בהחלט, אבל מה שלום הילדים? הילדים רע מאוד. זה התחיל להרטיב. ילד בן 12 בכלל לא הולך לשירותים, לא במספר אחד ולא במספר שניים. הגדול לא רוצה ללמוד בישיבה. את מבינה?
כן. אז
לא
נכון,
לשים אני את טובת עצמם,
כן,
לפני טובת הילדים.
אבל אני רוצה לשאול אותך,
לפעמים ההורה עצמו יהיה לו יותר טוב אם הוא ייפרד, אבל מה עם הילדים? כך בורא עולם ברא שילד אוהב גם את אביו
וגם את האמא. אבל יהודית, אני רוצה לשאול אותך, באמת נכון שבזמן האחרון נדמה שהיד קלה על ההדק ואנשים לא רוצים להשקיע, לא מסתדרים, לא טוב, קמים, מפרקים, וזה באמת, לפעמים אני אומרת, פעם ההורים, הסבים, הסבתות, היו בעיות, התמודדו איתם. היום אנשים רוצים קל, איך אומרים, שיטת המיקרוגל, בדקה ושאוכל חם ומוכן וללכת הלאה. אבל, אני אומרת כאן אבל, ונכון שלגבי כל אותם אנשים, כן, כדאי שילכו לייעוץ ויעבדו על עצמם, ועוד הפעם, ועוד יועץ, ועוד מטפל, וכן למצוא את הדרך. אבל, אני כבר כמה פעמים סיפרתי את זה כאן ברדיו, אני ביקרתי לפני כמה חודשים במעון לנשים מוכות של המגזר הדתי והחרדי, ואני שמעתי שם סיפורים כל כך קשים. הייתה שם מישהי שעזבה באמת אחרי 25 שנות נישואים מזעזעות, ממש מזעזעות, שאת רק אומרת איך היא לא קמה והלכה קודם. זאת אומרת, האם זה נכון להגיד שבכל מקרה זה כך? הרי תמיד יש את המקרים הקשים האלה שאת אומרת אי אפשר להישאר, יש שם בעיות, דברים קליניים, גבר שחלילה הוא גבר מכה, או...
כן, אני נשאלתי כבר את השאלה הזו מיליוני פעמים. אז לפני 10 שנים בערך היה מקובל להגדיר את כל שאר הקשיים ברובריקה אחת, ושלושה קשיים מסוימים ברובריקה שנייה, והם אלימות, התמכרויות ובגידות. זה היה לפני כ10 שנים, החלוקה הייתה ברורה. כאילו כל שאר הקשיים, קמצנות, שתלטנות, חוסר רגש, כעס, כל הדברים האלה כאילו נכללו ברובריקה שניתן לטפל, ושלושת הדברים האלה של בגידות, התמכרויות ואלימות, בזה כבר אי אפשר לטפל וצריך להתגרש. אני רוצה כאן להודיע כבר עם ועדה שהדברים האלה השתנו. גם באלה אפשר לטפל. זה היה ברור לפני כ10 שנים שאם יש בגידה זה קאט. קאט כאן ועכשיו חלק וברור. היום זה לא כך עקב ריבוי המקרה. אז ברור שאני אומרת שאישה לא צריכה לחיות 25 שנה.
באלימות נוראית, כן.
אבל צריך לעשות כל מה שצריך כדי לתקן את הדבר הזה במסגרת. כי תראי, יש מצבים שאנשים אומרים לי, הילדים שלנו צועקים לנו, תתגרשו כבר! נו, תתגרשו כבר! הילדים מבקשים את זה. אז אני מזמנת את הילדים ואני אומרת להם, אוקיי, הצלחתם, ההורים קבעו לשבוע הבא, את צריכה לראות את התגובה שלהם. ההורים קבעו לשבוע הבא לתור ברבנות, כאילו ידוע שאם ההורים באים עם איזשהו הסכם סגור, זה לא נסחב אז זו דעתי, ואני נשאלת על זה, ואני ככה, את יודעת, כבר הפכתי למין מותג בנושא הזה, מתייעצים איתי הרבה מאוד, כי החורבן של הבית הוא משהו בלתי הפיך. התנהגות רעה, או כל מיני דברים של בני הזוג, זה הפיך. ברוב המקרים הם מוצאים את ה...
אבל שוב, אבל צריך, בתנאי שהזוג, ששניהם, גם הגבר, גם האישה, מוכנים ללכת לייעוץ ולטיפול ולהשקיע.
ברור. אני קוראת לזה לסגור את הדלת הראשית. כלומר, להוציא לפחות למשך שנה את האופציה הזו של יאללה, לא מתאים לך, לכי מפה, אוף לי מהעיניים, אוף לי מהעיניים, אוף אתה, אופי את, אופי, אופו, אופו. להוציא זה לפחות לשנה מהלקסיקון. אז דלת ראשית היא תמיד סגורה. נכון שהיא נפתחת לפעמים, שאדם קשה לו ורע לו, הוא חושב כל דבר יותר טוב מאשר זה. אבל בסוף סוגרים אותה בחזרה. אף אחד לא גר עם דלת ראשית פתוחה. וזה דבר כמובן מאוד מאוד מורכב ועמוק ולא, אבל רק שאנשים ידעו, אי אפשר, אסור להעמיד את טובת עצמי לפני טובת הילדים, כי זה תמיד חוזר אליי כבומרנג. לא יכולה הם להגיד, אני מאושרת. את מאושרת, אני שמחה בשמחתך, אבל ילדייך, ילדיי אומללים. את יכולה להיות מאושרת כשילדייך אומללים? וברשותך, אם יש הזמן, נעבור באמת לבנייה.
כן, יש לנו כמה דקות לבנייה. כן. לא שזה מספיק, אבל כן, עשה טוב.
אני אומרת ככה, מאז בריאת העולם ובריאת האדם הראשון, מטרת הזוגיות היא לכאורה אחת ויחידה. לשים חיוך על הפנים של השני. כן? כל אחד, משימתו ומטרת העל שלו, פשוט ברמה יומיומית וכל היום, לשים חיוך על בן זוגי או בן זוגה.
כן. לקום בבוקר ולהגיד איך אני היום גורם לבן או בת הזוג שלי לחייך.
בימינו, ואני אומרת לך לא רק בימינו, גם בימי אדם הראשון. בשביל מרק ירקות וגרביים נקיות, אף אחד לא צריך להיות נשוי.
כן.
אז נכון שיש דת משה וישראל, שלרגע לא נתייחס לזה, אוקיי?
כן.
עכשיו, זו מטרת העל שלנו, ואם אנחנו מצליחים להגיע למטרה הזו, פשוט לשים חיוך, וזה לא קשור בכסף, וזה לא קשור בזמן, וזה לא קשור בידע.
או במאמצים גדולים.
למה מאמצים גדולים?
לא, אני אומרת, זה לא קשור במאמצים גדולים, כי להעלות חיוך על פניו של השני זה לפעמים כל כך קל.
נכון. אבל מה, יש את האגו, יש את ההתחשבנות, חשבונאות, מפה עד אין סוף. קודם שהוא יבקש לך על זה ועל האו ועל כאן.
כן.
אז במסגרת העשה טוב, אני הייתי אומרת ככה. תראו, תעשו את זה כניסיון, תעשו את זה כאיזשהו פרויקט. פשוט לשים חיוך על הפנים של בן הזוג או בת הזוג.
ולא משנה מה הוא עשה אתמול או שלשום, תעזבו את זה. כן.
הוא אומר לי בן הזוג, אבל אני לא יודע מה שם לחיוך. אתה יכול לשאול, זה לא פסול. זה לא פסול לשאול. אם היא נגיד אומרת, אני מרגישה לא טוב, אני רוצה לברוח מכאן, אז אל תגיד לה, נו, תברכי, בסדר, יש לך לאן לברוח, תברכי. זאת התשובה הקלאסית, הכואבת, המצערת, המרחיקה, הכואבת כל כך. תשאל, יש משהו שאני יכול עכשיו להגיד לך כדי שתרגיש יותר קל? את שמה לב לטון של הקול שלי?
כן, לאינטונציה, בטח.
הוא לא יודע מה להגיד, כי אישה שומרת לבעלה רק לברוח מפה, בעצם הוא שומע רע לי איתך, וזה הדבר שמאוד מאוד קשה להם לשמוע. אז הם מגיבים כאילו מהאוטומט, או כמו שאומרים מהבטן. לא לברוח, תברכי, מה את שווה בכלל? מי ייקח אותך? מי, מה את חושבת שאת מין איזה מלכת היופי, או מלכת החוכמה, או מי את בכלל? וזה כמובן שובר את הלב, לא רק למי שאומרים לו את הדברים האלה, אלא יש לי חדשות, גם מי שאומר אותם, גם הוא ליבו נשבר, מכיוון שהוא חושב איך הגענו למקום העלוב הזה, איך, איך פעם יצאנו מהחופה, שלובי זרוע, זורחים, התזמורת נגנה, והחברים...
ולאן כל זה הלך? לאן כל זה?
ולאן, איפה זה? איך הגענו למקום?
כן, יהודית, הלוואי והיה לי עוד זמן, ככה, כשאל אמרה לי כמה זמן יש לה, אמרתי, וואו, איזה יופי, יש לנו מספיק זמן, אבל איתך זה אף פעם לא מספיק. אז הנה, נגמר לנו הזמן.
אני מקווה שזו מחמאה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. תודה רבה, יהודית פוגל, יועצת אישית, זוגית ומשפחתית. בעזרת השם, אמן, אמן. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין המשפחתי, בשעה הבאה תהיה איתנו גברת רחל בולטון, פינת הייעוץ של מטרנה, וגם יעל איבר עם כביסה לנשמה. פרסומות, חדשות, ומיד חוזרים.
עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר, עורכת ומפיקה, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, אני רחל קליין-פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו מיד תהיה איתנו הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות, כלים לשינוי בחיים. גם פינת הייעוץ שלנו לאימהות בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אלייך. רננה מזרחי, דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של מטרנה, תהיה איתנו כאן, והיא תייעץ לכן המאזינים בכל מה שקשור לתזונת תינוקות ואימהות לפני ואחרי לידה. הנושא שלנו היום הוא שילוב דייסות בתפריט. איך באמת מתחילים לשלב את הדייסה? ובהמשך, יעל איבר, שהייתה במסע לאומן מטעם מרכז אור הלב, מרכז ללימוד מתורתו של רבי נחמן, והיא תספר לנו על האורות שהיא חזרה איתם משם, ובכלל מה הביא אותה לנסיעה, איך היה שם. ואנחנו, כן, ואני קצת מקנה, כי גם אני רוצה לנסוע לאומן. שזה בסדר. שלום, בוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
שלום וברכה, בוקר אור.
בוקר אור, וזה בסדר שאני קצת מקנה ביעל שהייתה באומן? דיברנו על הקנאה כל כך הרבה.
אמרנו, כן, כל קנאה שמביאה אותך לכדי להמשיך לחלום, להמשיך לרצות, להמשיך להשתוקק, היא קנאה טובה.
אהה, אז זה בסדר.
זאת אומרת, שהיא אומרת, גם אני יכולה. וימצא הזמן, כל דבר קורה בעיתו, כל דבר קורה מתי שאנחנו צריכים שזה משמיים גם יקרה.
כן, בעזרת השם.
כן. יופי.
כן.
אז היום קצת רציתי טיפה ככה לסטות הצידה מהנושא, וכן להתקשר קצת ליום המיוחד הזה, י' זין בתמוז, ולדבר על תפקידו של משבר בחיינו. דברים נשברו בי' זין בתמוז, הלוחות, החומות. למשבר יש תפקיד מאוד גדול. לא היינו בוחרים במשברים, אילו יכולנו. אבל מצד שני, משבר אומר, צריך לצמוח אחרת. צריך לפתור את זה אחרת. צריך להסתכל על דברים אחרת. או לפעמים המחל הזה ששמנו בזוגיות בינינו מלא מדי, או המחל הזה בקשר ביני כאם עם אחד מילדיי, או בעלי כאב לאחד מילדינו, מלא מדי, עמוס מדי, סוער מדי, או מתכחש מדי, או מתעלם מדי. משהו מדי קורה שם, והאותו מדי הזה שובר את הכלים, שובר את הדבר המכיל, המקבל, המגן, החומות, הלוחות, שכל אחד מהם נושא תפקידים מאוד חשובים לנו כעם. ואם את זוכרת, כבר דיברנו פעם אחת שהלוחות השבורים היו תמיד עם הלוחות השלמים בארון הקודש, ובעצם אף פעם לא נשארו מאחור, כי הם היו חלק לתודעת העתיד. לעתים משבר מביא אותנו להתחשב, נגיד ילד עובר משבר בבית, ילד שחשבנו שהכל רגיל, ורק ניתן לו רעות, והוא רק ימשיך לבצע את מה שנגיד לו, והוא רק ננזוף בו, ורק נגיד לו עוד קצת תתאמץ, ואתה לא מספיק בסדר, ואם היית רוצה היית יכול, וכו' וכו'. ביום אחד חס שלום הילד הזה עובר משהו. משהו שאומר, זהו, עד כאן. המחל הזה כבר לא יכול להכיל יותר. והמחל הזה נשבר. מאותו רגע מתחילה הערכות מחודשת. הערכות שאומרת, אנחנו צריכים לבדוק בדיוק מה אנחנו יכולים לתת למי וכמה. חשוב לי רגע לדבר על העניין של משפך בפיית הבקבוק. כהורה,
או כאדם, או כמורה, או כמורה, או כמשפיע, או כאדם רוחני שרוצה להגיד משהו למישהו, חשוב שנדע לא מה יש לנו לתת, מה יכולת ההכלה של המקבל, מה הכלי שלו, לא מה אני יודעת, לא כמה אני מבינה את פרקי אבות, ואת התורה, ואת רצון השם, וכאילו אני מבינה יותר טוב מהשם יתברך, שלוקח סבלנות עם בני ואני לא. לקחת את זה במינון הנכון, כמו משפך, עם פייה יותר צרה לפעמים, עם פייה יותר דקה לפעמים, לפני הבוא המשבר, לא למלא את הכלי במקום שאז נוצרים סדקים. לא לדחוס דברים שאז עוברים משבר. לעתים זה לאו דווקא רק האישה עוברת משבר, לעתים זה גם הבעל. יותר מדי תלונות, יותר מדי דברים לא נראים לה בסדר, יותר מדי דברים לא קורים לה טוב. מה בדיוק, לאיפה בן אדם השני אמור להכיל את כל התלונות האלה? איפה הוא אמור לשים אותם? הרי בסוף הכלי מתמלא. צריך לקחת בחשבון שבאמת צריך להיות מאוד עדין עם האדם השני ולהתבונן דקה לפני שאנחנו שמים שם, שאם זה בקבוק קטן, אז מה יש לי לשפוך גלונים שלמים? הרי אני יוצרת הצפה, ואם זה בקבוק שמחל גדול שיכול להכיל, יכול להיות שאני צריכה לשפוך. ובקבוק קטן עושה בדיוק עבודה הפוכה, מעצבן, כאילו לא מממש כלום. לקחת בחשבון שהרבה פעמים משבר, הוא מביא אותנו להבין את המקום ואת היכולות ואת התפקיד שלנו. איך אנחנו צריכים לסדר את זה? איך אנחנו צריכים להגיש את זה? במילה, במשמעות הזאת של המילה משבר, יש משהו, אם נראה, אותיות שווה. שבר, כאילו וזה שו. שבעצם אנחנו שווים טיפה אחורה בזמן משבר. אנחנו לא רק הולכים באמת לצד אחר, אנחנו לוקחים חשבון, מסתכלים קצת אחורה, מה היה, איפה הייתה הצומת שעברנו קצת יותר מדי, מזגנו קצת יותר מדי, לא ראינו את גודל הכלי של האדם השני, איפה היה המקום הזה שבעצם לא היינו שם בשביל האדם השני. אז משבר תמיד יביא כמו, לפעמים מי שמכיר טיפול בעצים, גוזמים על מנת לגרום לעץ לצמוח טוב יותר. זאת אומרת, זה לא תמיד משבר הוא תפקידו באמת רק לרסק ורק לשבור. לעתים משבר, ורוב הפעמים, אם לוקחים אותו נכון, הוא להצמיח. ואם חשבתי שאני יכולה לצעוק על בני הבית, על כל קנייה שלא ביצעו נכון, או משהו שלא עשו נכון, או משהו שאני חושבת שלא נכון, וקורה פתאום משבר, ופתאום ואני עד עכשיו חשבתי שצעקתי, כי אני ראיתי את טובת הבית, אני קברנית הספינה הזאת, אומרות לי נשים, האחריות על הבית עליי, יכול להיות שאת צודקת, אבל יכול להיות שזה גם לא הדרך. והמשבר בא להגיד, תעדני את הדרך, תעשי את זה אחרת, תקחי את זה ממקום אחר, בואי נראה איך את עושה את זה טוב יותר. הרבה פעמים המשבר הוא מתנה. הוא מתנה ביחסים. הוא מתנה מאוד גדולה, שכמו שאדם, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, לא רוצה להיות חולה. אבל אם הוא חס בחליל, אני החולה, והוא מחלים. הכרת הטוב, ערך הגוף, ערך החושים שעובדים, ערך היכולת בכלל לעמוד על הרגליים, הופך להיות משהו מאוד גדול, לא מובן מאליו. מערכות יחסים הם לא מובנים מאליהם. לעתים משברים, התפקיד התפקיד שלהם לחזק את מערכת היחסים. לא לברוח, לחזק. לא להאשים, לבדוק כמה כלי ויכולת החלה יש לאדם השני. לא לזלזל, להכיל. בעצם להביא משהו לתוך מערכת היחסים שיש בה הרבה הקשבה, הרבה הכלה, הרבה חמלה, כמו אותו חמלה וסליחה שנוצר בלוחות השניים כתוצאה מחטא העגל, כתוצאה מהשבירת הלוחות. אותו סליחה, אותו י"ג מידות רחמים שנוצר כתוצאה מזה. אנחנו בעצם צריכים להביא משהו מאוד עמוק לתוך מערכת היחסים שלא הייתה. וזה לא משנה אם זה יחסי עובד מעביד, זה לא משנה אם זה יחסים שלך בקהילה, בבית הכנסת, הרבה יותר חמלה, פחות שיפוטיות, הרבה יותר הכלה, פחות הכתבה, פחות להיות אגרסיבי, להקשיב, 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 מתוך מקום שהשני הוא בן מלך, הוא הבן של הקדוש ברוך הוא, או הבת של הקדוש ברוך הוא, והם רק נמצאים כאן באופן זמני, ביחד איתנו, גם אנחנו זמניים כאן, כדי להיות במקום ולראות איך אני יכול לאפשר. אז המשבר רק אומר, אנחנו לא מטפלים נכון ביכולת ההכלה. המחל מפוצץ, המחל מלא, המחל גדוש. לפעמים גדוש בהזנחה, לפעמים גדוש בהתעלמות, לפעמים גדוש בחוסר יכולת של אהבה או אכפתיות אחד לשני. אז בואו נשים את המינון הנכון במקום הנכון בהתאם לכל אחד, וזו באמת הגאולה. היכולת לפנות מקום ליהודי אחר מתוך כבוד, מתוך הקשבה, ובטח ובטח אם הם בני משפחתנו, ולזכור שבאמת באמת אף אחד לא נגדנו, כולם בעד עצמם.
כן.
ולהיות שם זה הגאולה באמת האמיתית.
כן, זה גם ככה, הדברים הם מזכירים לי באחת הסדנאות, כשדיברנו באמת על ילדים שלא מסדרים את החדר, ואת אומרת, 10 שנים את מבקשת ממנה לסדר את החדר, ואת כועסת ואת מאיימת, והיא לא מסדרת את החדר. למה את חושבת שאם היום תכעסי עליה שוב, היא כן תסדר?
נכון.
אז תמצאי דרך אחרת, להיות נכון. קצת יותר יצירתיים.
לעשות את אותם הפעולות.
ולצפות לתוצאות אחרות. כן.
תודה רחל שאת מזכירה לי, את מדויקת באמת.
תשמעי, אני משתדלת להיות תלמידה טובה.
ברוך השם, זה באמת כלי שמתאים לנושא ששוחחנו עכשיו.
כן,
המקום הזה באמת לקחת, והכל לחשב מסלול מחדש. לא לפחד, לא לפחד שמה פתאום, עכשיו אני אהיה נחמדה, זה הבן שלי יגיד, או מה קרה, התעוררת להיות נחמדה? כן, יותר טוב מאוחר מאשר בכלל לא בן. התעוררתי להיות נחמדה, אתה צודק, הייתי צריכה לעשות את זה מזמן.
וואו.
אבל ברוך השם שאני עושה את זה עכשיו.
כן.
לא
כן.
להתבייש, להיות שם בשביל החיים, להיות.
לא לפחד לחשב מסלול מחדש.
כן, לא לפחד.
כן, כן, וואו. מדהים, מדהים, מדהים. ואולי באמת זאת ההזדמנות, אני מרשה לעצמי לומר כבוגרת העצומות, לכו לסדנאות. אם אין לכם זמן לקחת סדנה מלאה, לכו למפגש אחד, לכו לעוד אחד, לכו מתי שיש לכם זמן. אני חושבת שבסוף, גם אם מישהי באה למפגש אחד מתוך סדנה מסוימת, ולא משנה אם זה א' ב' או ג', אז היא כנראה הייתה צריכה שם לשמוע משהו שמתאים לה כרגע לחיים שלה. אז אפילו אם בא לכם ככה סתם מפגש אחד כדי לחוות, כדי לראות, לא משנה, אני מזהירה אתכם מראש, זה ממכר, בסוף אתם תלכו לעוד אחד ועוד אחד, אבל לא משנה, זה בהמשך. אבל באמת, זה נותן.
רציתי באמת בנוסף להגיד שחשבנו לעשות בקיץ הפוגה, והייתה פנייה דווקא של מורות וגננות, אז באמת שאמרו במשך השנה עם העבודה המורכבת ועם ילדים ועם הכנת שיעור, בדיקת מבחנים והכל, קשה להם להגיע, ובואי תעשי את העצומות בקיץ.
דווקא בקיץ.
אנחנו בעזרת השם באמת עושים בקיץ לטובת
המורות
כולם
והגננות.
כולם כמובן, אבל גם מורות וגננות, אז אז אנחנו נשמח בעזרת השם, ותודה. כן. ואני בשמחה. מאחלת לכולנו באמת שנהיה במקום שיכול לתת ולקבל בצורה מדודה, השקולה והנכונה.
כן, והמתאימה לכל
רבה,
אחד. תודה רבה.
שיהיה לנו שבוע מבורך וגאולה אמיתית ושלמה.
בעזרת השם בקרוב. תודה רבה. תודה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג. הפינה בחסות מטרנה מהדרין, והכי קרוב לאמא.
והנה הגענו שוב לפינת הייעוץ שלנו לאמאות בתוכנית מטרנה, זה הכי קרוב אלייך. שלום ובוקר טוב למאזינה. בוקר טוב מאזינה.
נגיד השאלה.
קודם כל, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין, שלום אחד.
ברוך השם, בסדר, ואני מבינה שאת רוצה להישאר בעילום שם, נכון?
נכון.
אז בואי רק שתפי אותנו, יש לך תינוק או תינוקת בבית?
תינוק בן 5 חודשים.
תינוק בן 5, אוי, זה גיל כזה מקסים.
כן, ניזון ממטרנה מהדרין שלב אחד.
כן.
עכשיו, לא יודעת, נראה לי שבזמן האחרון, הוא חול 150 סיסי כל פעם, נראה לי שבזמן האחרון, לא יודעת, אולי חסר, כאילו אולי כבר נמאס, כי זה מגיל הלידה כבר עם מטרנה, אולי הייתי יכולה להוסיף לו איזה דייסה מסוימת, הוא ישן כל הלילה, זה שכאילו, ברוך השם, זה מצביע אותו לכל הלילה מטרנה הזו, אבל במשך היום, בוא נגיד, אפשר, עכשיו הוא אוכל לפעמים 80, לפעמים 60, אולי כבר נמאס, לא יודעת, אולי המטרנה תתן לו פעם אחר.
אולי הוא כבר גדול יותר ורוצה עוד משהו. אז בואי. כן, אז הנה, לשם כך, בדיוק לשם כך, אנחנו זימנו היום גם את רננה מזרחי, שהיא דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של מטרנה. בוקר טוב, רננה.
בוקר טוב, רחל, ובוקר טוב למאזינה.
כן. ואני מניחה שאת איתנו על הקו, את שמעת ודאי את השאלה של המאזינה. יש לה תינוק בן 5 חודשים, הוא מקבל למטרנה, והיא רוצה, שואלת לגבי באמת להוסיף את דייסות.
כן, רציתי לשאול אותך, אם את רואה שבעצם הוא מתעניין באוכל שאתם אוכלים, או
שמשפחה
אחרים?
מאוד, ממש, עם הידיים, עם הרגליים.
כן?
הכל, כן.
והוא כבר יושב, הוא מחזיק את הראש יציב, הוא מצליח לשבת אפילו בעזרה שלך, או בידיים שלך הוא יושב יציב?
בטרמפולינה, כן. בטרמפולינה או בעגלה קצת...
אם את מחזיקה אותו עלייך, אז הוא ככה מצליח להחזיק את החלק העליון שלו בצורה יציבה?
כן, מאוד, מאוד. אני מביאה לו פיפה גרבר, פיפה. ממש, כמה כפיות כל יום, ממש רק בשביל
לטעום, כדי לטעום, להתרגל.
באמת, את אומרת שהוא בן 5 חודשים, ובאמת בין גיל 4 ל-6 חודשים, במידה והוא מראה סימני מכונות, כמו השאלות ששאלתי אותך וענית עליהן, מה שמוכיח שיש לו סימנים שהוא כבר מתחיל להיות מוכן לקבל עוד מזונות. כי בעיקרון עד גיל 50 שנה, המזון היחיד שהתינוק צריך לקבל זה או חלב אם, או באמת תחליף חלב, וזה שאת נותנת לו עד עכשיו מטרנה מהדרין שלב אחד, זה מצוין, הוא לא צריך שום דבר מעבר לזה. אבל לפי מה שאת מתארת, אני רואה שהוא כבר יכול להתחיל להיחשף ככה לאט לאט לטעימות של מזונות נוספים, לקראת גיל 50 שנה, שאז בעצם צריך להתחיל המעבר ל... מזונות משלימים, ובאמת בשלב הזה דייסה היא אופציה נהדרת, כי קודם כל דייסה בדרך כלל מכינים אותה על בסיס המזון המוכר, אם זה תחליף חלב או אפשר גם על חלב אם למי שמניקה, ובעצם זה הדרך הכי טובה לתת לתינוק את הדגנים בפעם הראשונה, למה? כי זה מגיע שוב גם על המזון המוכר שהוא רגיל ואוהב לאכול, וגם בהרכב התזונתי ובמרקם שמתאימים לשלב ההתפתחותי שלו.
עכשיו, דייסת
דגנים לגיל 5 חודשים? אז יש כל מיני סוגים של דייסות, כולם בעצם עשויות על בסיס דגנים, אבל כל מיני דגנים, יש קורנפלור, יש אורז, יש דגנים מעורבים, יש סולת, יש באמת מגוון מאוד מאוד גדול, את יכולה לבחור בתור התחלה בגיל הזה או אורז או קורנפלור, ובהמשך אם הוא יאהב אז אפשר להתחיל לשלב גם מגוון גדול יותר של דייסות, וצריך לזכור באמת, שמה שטוב בדייסה, מעבר לזה שזה הדרך הטובה ביותר לתת דגנים ראשונים לתינוק, הן מואשרות בברזל. חשוב מאוד להשאיר את התפריט של התינוקות בברזל, כי הוא תורם להתפתחות שלהם. ומה שייחודי לדייסות של מטרנה זה גם הנושא של פרוביוטיקה. הדייסות של מטרנה מואשרות בפרוביוטיקה שתורמת לחיזוק ההגנה החיסונית, זה משהו שיש רק בדייסות מטרנה. אז אני הייתי מציעה לך...
במשך היום? במשך היום? משנה? בבוקר? מתי?
אז למשל בשעות הבוקר, אם את רואה שהוא ככה ערני ושמח ולא רעב מדי, הייתי מנסה לתת לו ארוחה אחת של... מטרנה שלב אחד עם דייסה, ואני ממליצה לך לתת את זה בכפית, זאת אומרת להכין את הדייסה בהוראות של הכנת
תמיכה. כן, פותח כפית לגרדר, הוא יודע...
נהדר, אז אם הוא כבר מסוגל לאכול בכפית, אז לתת לו, בשלב הזה הייתי מתחילה ממש מטעימות, לא להביס אותו יותר מדי, ותראי שהוא אוהב את זה עם הזמן, להעלות את הכמות עד שזה יגיע ממש להיות ארוחה, שמחליפה ארוחה אחת.
מה היה אחת כאילו למטרנה? כאילו כמה להתחיל, מכמה להתחיל את הדייסה?
בשביל שזה יסמיך, כדי שתוכלי לתת את זה בכפות, בכפית, את צריכה לתת משהו כמו להוסיף כ3 עד 4 כפיות של דייסה לתוך המטרנה, להרבב, להמתין קצת, להמתין כמה 2-3 דקות כדי שזה יסמיך, כי זה יכול לראות לך בהתחלה מעט נוזלי, אז לתת לזה טיפה זמן עד כדי שזה יסמיך לתערובת שאפשר לתת אותה בכפית. שוב, יש דרך טובה לתת ארוחה.
בבקבוק גם הפרדתי, זה
אם את בוחרת לתת בבקבוק, אז יש הוראות הכנה להזנה מבקבוק. זה בעצם, תראי על האריזה, יש הוראות הכנה גם להזנה מבקבוק, גם להזנה מכפית. צריך להכין בהתאם. אבל צריך לזכור באמת שדייסה, בכלל כדאי לשלב אותה בתזונה של תינוקות בשלב הזה, כדרך לתת גנים ראשונים לתינוק, זה מעשיר את התפריט שלו בברזל. הרבה לא יודעים את זה, אנחנו יודעים שבשר עוד הוא למשל עשיר בברזל, או קטניות, או בשר בקר, אבל דייסות, דגנים לתינוקות, הם מועשרות בברזל, וזה מאוד מאוד חשוב לתינוקות, והייחודיות של דייסות מטרנה זה באמת שהן מועשרות גם בפרוביוטיקה, שזה החיידקים הטובים שתורמים לחיזוק ההגנה הטבעית של התינוק.
אה, גם דייסות מטרנה.
נכון.
יש גם גרדר, נכון? גרדר למטרנה? יש לכם רגע?
יש גם אחיות, אני מבינה שאת כבר נותנת לו טעימות, אז באמת להשאיר את זה ברמה כרגע של כפית עד 2 לטעימה של פרי או ירק, ובהמשך מגיל חצי שנה זה יכול בהדרגה, תוכל להעלות את הכמות ולהפוך את זה ממש לארוחה של ממש.
בסדר, תודה רבה.
שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה, וכמובן את זוכה מאזינה בעילום שם, את זוכה בפרס.
הפינה בחסות מטרנה מהדרין. הפרס מתנח מטרנה מהדרין. הכי קרוב לאימא.
כן, רננה, את עדיין איתנו, נכון?
כן, בהחלט.
תודה, תודה גם לך. ורננה, רק באמת עוד שאלה אחת קטנה, האם זה באמת עניין של גיל? כי ראיתי לפי מה שאת מסבירה לאותה מאזינה, בדקת את הבשלות של התינוק ופחות התייחסת לגיל שלו, לגבי באמת ההוספה של דייסות. לא כל כך התייחסת...
כן, אז אני רוצה לחדד, זה בעצם שילוב של גיל ושל סימני מוכנות. פשוט המאזינה סיפרה שהתינוק שלה בן 5 חודשים, אז לכן כבר לא שאלתי, אבל באמת בין גיל 4-6 חודשים, במידה והתינוק מראה סימני מוכנות, שזה כמו שאמרתי, הוא מתעניין כבר באוכל שבני המשפחה האחרים אוכלים, הוא מחזיק את הראש יציב.
כן, כן, אנחנו איתך, כן.
סליחה. כן. הוא מחזיק את הראש יציב, הוא כבר מסוגל, כמו שהיא תיארה, האמא, הוא מסוגל לטעום קצת מכפית, הוא מושיט באופן מודע את הידיים שלו לחפצים ומכניס אותם לפה, זאת אומרת שיש לו כבר תאום בין הידיים, העיניים והפה, זה סימנים שמראים שבעצם אפשר להתחיל לתת לו, אבל באמת בין גיל 4-6 חודשים זה אמור להיות טעימות של כפית עד 2 של מזונות נוספים מלבד חלב האם או תחליף החלב, זה עדיין לא אמור להיות ארוחה של ממש, כי עדיין ההזנה המרכזית שלו צריכה להיות חלב האם ותחליף החלב. בגיל חצי שנה, בהדרגה, הכמויות יכולות לעלות, ואנחנו נקדיש לזה בשמחה פינה שלמה באחת הפעמים הבאות.
כן. טוב, אז הנה, קיבלנו כאן גם איזושהי, גם המלצה וגם באמת הבנה יותר מתי הילד בשל, אכן גם לנושא הזה של הדייסות. רננה מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת מדעית של מטרנה, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, ואת כמובן תמשיכי ותלווי אותנו בעוד נושאים שקשורים גם להזנה של תינוקות, גם תזונה של אמאות לפני ואחרי לידה, ואת תמשיכי ותלווי אותנו גם בשבועות הבאים, ואני מאוד מודה לך על הדברים האלה.
תודה לכם ושבוע טוב לכולם.
שבוע מבורך.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
קול חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8, אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, שלום ובוקר טוב ליעל איבר, מה להגיד, שאת חברה טובה, שאת מפיקה, שאת מגישה,
חברה טובה מעל הכל,
יאללה, חברה טובה.
אגב, הייתי בשבת בקריאת יערים, והיה, טוב, אולי באמת אייטם נוסף נעשה אולי על העניין הזה, גם של בעל הסולם וזה, חוויות ככה מאוד מרגשות, היה שם מאוד יפה, היה לנו זה מעגל נשים, וכל אישה אמרה, איך את מציגה את עצמך לא מעט, את עובדת ברדיו קול חי וכולי, בתור מישהי אחרת שמציגה אותך, זה היה מאוד מעניין.
מעניין,
כן,
מעניין.
אז הפעם להסתכל מעיניים של מישהו אחר, איך הוא מציג אותך, ולא הקרדיטים הזה. אז חברה זה מוצא חן בעיניי.
אז נשארנו בזה. יעל איבר חברה, וחברה שנסעה לאומן, ואני שוב חוזרת על מה שכבר אמרתי, שאנחנו באמת דיברנו על העניין הזה הרבה פעמים, והרבה אנשים אומרים, אני יום אחד אסעה לאומן, ואני רוצה לנסוע, ואני... אבל בסוף קורה משהו שאת אומרת, זהו, הגיע הזמן. אז האם באמת היה משהו ספציפי דווקא, מה גרם לך בסוף כן לקום ולהחליט לנסוע עבוד בלעדיי?
נכון, טוב, אז זה באמת היה לא יפה מצידי, אבל האמת שאצלי לא כזה רץ, ניסה לאומן. לא יודעת, לא ראיתי את עצמי כל כך שם. עד רבה, כאילו, זאת אומרת, אני הייתי רואה כל מיני ברסלברים מרקדים ככה בזה, אז זה מאוד נחמד, כל הטרנסים וכאלה, אבל לא יודעת, היה נראה לי משהו ככה קצת מזויף בקטע הזה של השמחה, שמחה, שמחה, אבל אני חושבת שמה שתפסתי היה משהו מאוד מאוד מרוחק, אולי אפילו גימיקי מתוך כל המשמעות של רבי נחמן, רבנו, אם יורשה לי. תראי, למה נסעתי? ריבונו של עולם. בסופו של דבר, הכל השגחה, אני הרבה יותר מבינה את זה, כמה הכל זה תכנון מדויק בפרטי פרטים, ואם אומרים מדויק, אני חייבת להגיד כמה מדויק היה המסע הזה, שמדהים בזכות באמת ארגון אור הלב, שהוא בעצם עושה קם ביוזמה פרטית, והוא כבר קם 4 שנים, היום ביוזיין בתמוז, אגב, מזל טוב, הוא חוגג, מתחיל את שנתו החמישית, זה ככה פועל מאוד מאוד מבורך של יום לימוד, אחר כך קצת נמשיך, אני אספר ככה, כשהם רוצים באמת להגדיל את ראש הרבנו.
אגב, הרב מיכי יוספי הוא זה שעומד בראש הארגון?
נכון. זאת אומרת, הוא ככה מבין הרבנים הבולטים שמעבירים שם שיעורים. מי שמארגנת באמת גם ארגנה את הקבוצה וגם את הפעילות היא אליזה פורט. יש עוד אנשים, אבל אני ככה את אליזה מכירה באופן אישי. ואת יודעת, זה כאילו, אם אני אספר את כל ההתגלגלויות, זה מצחיק, אבל כאילו, שמעתי שיעור של הרב מיכי יוספי, וזה התחבר לעוד השיטה של ימים אביטל שהתחלתי לאחרונה ככה לעסוק בה, והכל כזה התחבר כפיסות קטנות שמצטרפות, וכמובן היה איזשהו שבר אישי, אפשר לקרוא לזה, שהיה הטריגר בעצם לנסיעה הזאת, כשבאמצע עוד מתווספים כל מיני דברים, ואמא שלי אומרת לי, יעלי, תתפללי גם על זה. אני אומרת לה, תגידי, יש משהו שאני לא צריכה להתפלל עליו עכשיו בנסיעה הזאת? וברוך השם גם זכיתי ככה לקחת שמות מהרבה אנשים, והיה לי ככה מחברת גדולה, ברוך השם, של שמות, ובעזרת השם שכל התפילות של כולנו יתקבלו, אמן, זה קודם
אמן,
כל.
אמן, אמן.
ואני חושבת שגם עברתי איזו טרנספורמציה במובן הזה, שחשבתי כל הזמן שאני נוסעת להתפלל על, וליענות על. ואמרתי ככה, היה לנו איזו שיחה מסכמת, מה קיבלת במסע הזה? אז אמרתי שאני באתי בכלל במטרה מסוימת וחזרתי עם משהו אחר. אז הם שאלו אותי, מה חזרת? את מה מצאת? אז אמרתי שמצאתי את ריבונו של עולם.
וואו.
ואני חושבת שיש את השיר של שולי רנד, מה התכלית של זה הכאב? ואהבתי את השיר הזה. זאת אומרת, זה היה כזה, את יודעת, שיר טוב, מלחן, נחמד. פתאום במסע שמעתי אותו ואמרתי לעצמי, וואו, כל מה שעברתי, הכל הוביל אותי שאני אסע למסע הזה, שאני אתחבר לריבונו של עולם מחדש, ממקום אחר, ממקום, איך אמרנו, מכבסה, הלב פשוט נפתח, זה מה שהרגשתי, הרבה הרבה בכי במסע הזה. עוד ועוד קליפות, למדנו שם איזשהו שיר שנקרא שאל את קליפתך, זה ממש ככה, אתה מוריד עוד ועוד קליפות, כל ציון שאתה מגיע, כל מקום שאתה, כל קבר, כל דברים, אני סיפרתי לך ככה, שהיו דברים הזויים, שהייתי ככה בבית מדרשו של הבעל שם טוב, ונגעתי שם במקום עמוד התפילה שלו, ופתאום פרץ ממני איזה בכי, שאני חושבת היה עצור בתוכי איזה 20 שנה.
וואו.
זה באמת חוויה שאי אפשר להסביר אותה במילים. אני לא יכולה באמת להסביר מה עברתי. זאת אומרת, זה באמת היה מין משהו שלא ציפיתי לו, לא חשבתי שזה מה שיקרה לי. ואני אומרת, אשרי שזכיתי, וגם אני חייבת להגיד שחלק גדול מהעניין היה גם הקטע של הקבוצה. אומרים שהנשמות מתקבצות ביחד, על מנת לעשות את המסע ביחד. ויש הרבה הרבה קבוצות שמוציאות ויוצאות לאומן עם דברים וגימיקים, ואני לא מזלזלת בשום דבר, הכל מבורך והכל טוב.
כל אחד עושה מה שהוא מתחבא עליו בסוף.
ואני חייבת להגיד שלא יותר מדי ידעתי לקראת מה אני הולכת ולקראת מה הקבוצה, אבל כמה השגחה של אבא, כאילו אבא, ריבונו של עולם, המתוק, איך, הכל מדויק, איזה קבוצה, קבוצה נהדרת, קטנה, תומכת, של אנשים, ומי שככה הוליך את הקבוצה מבחינה רוחנית, הרב מיכי יוספי כמובן, והרב יעקב אנושי, איזה אנשים, איזה מדהים, באמת, חוויה רוחנית, באמת, באמת מקסים, ובאמת עם ככה, אליזה, שככה דואגת לצד הגשמי הלא פחות חשוב, שככה
לגמרי,
יודעת, לגמרי. אוכל מתוקתק, הכל עובד כמו שצריך, הכל, כל התנאים של הלינה וכולי, באמת, היה מדהים, מדהים, מדהים. אני באמת אזכיר קצת חלק מהבנות של הקבוצה, אני לא יכולה להזכיר ככה את כולם.
אני חייבת רק לקרוא לך, יש לי חברה כן. שגם הייתה באומן, לא איתך, הייתה כמה ימים לפני,
כן.
והיא שומעת כנראה את השידור, והיא כותבת לי ככה, היא גם ככה מחוברת מאוד, ורד, אין על רבי נחמן.
אין, רבי נחמן בן פגה.
והיא כותבת לי, היא כותבת לי, הכל מקבל משמעות, אני ממש מרוגשת, צריך להיות שם בשביל להבין, השתבח שמו.
ממש, ממש.
אז היא כנראה כל כך מזדהה איתך, כן, תודה ורד, כן.
באמת, גם דיטי שבוע שעבר עלתה אצל מירי שניאורסון בתוכנית דיטי רוזינר, וגם דיברנו, וגם ככה חווינו את אותם, באופן מסוים, את אותם החוויות, וגם היא דיברה על המכבסה הרגשית, ואפילו ניתוח לב פתוח, לא יודעת איך תקראי לזה, חוויה מטורפת. אז אני רוצה גם באמת ככה להכיר תודה לחברות ככה יותר שנקשרתי אליהם בטיול, דבורה המדהימה, לזהבה, לעירית, לאילנה, נעמה, שולה המקסימה והמיוחדת, כמובן באמת ככה כולם, הזוג נורית ואריאל רוקח. אז באמת זה היה...
אז את רואה את עצמך, מדהים. את רואה את עצמך נוסעת שוב?
קודם כל, בעזרת השם, אני מאוד מקווה שאני אזכה לנסוע בשביל להודות ולבקש כבר על הדברים הבאים. אבל לא באמת במובן של ה... יותר באמת בקטע של להודות, כאילו...
כן,
זה... פתאום, כזאת פתאום ש... את מבינה שהלבקש הזה הוא ה-הבלי הבלי, זה לא, לא המטרה. זה מדהים, זה מדהים, המתיקות.
ואת חושבת שזה משהו שבאמת מתאים לכל אחד? הרי אתה יודעת, אם פעם רק חסידי ברסלב נסו היום, כל עמך בית ישראל, אני לא מדברת על ראש השנה, שכולם נוסעים כן, לאומן, כן. אלא באמת קבוצות של נשים, נשים בתקופות האחרונות, אני שומעת בלי סוף קבוצות של נשים יוצאות לאומן. זה מתאים לכולן?
תראי, אליזה טוענת שלעתיד לבוא, כולם יהיו ברסלבים, גם איציק אשל, בסוף כולם יהיו ברסלב. אז תראי,
כן.
אז יש כאן עכשיו באמת איזו תנועה והתעוררות יותר לעניין הזה, יותר פתיחות לקבל את הדברים הללו, ואליזה אומרת שיש עניין של, בעצם רבי נחמן כתב הנחיות לדור שלנו, דור לפני גאולה, ברגעים הכל כך קשים שלנו, באמת התנסויות והתמודדויות קשות, קשות מאוד, והיכולת שלו לחבר אותנו באמת לריבונו של עולם, ולהבין שהכל מאיתו התברך, כל הטובות, הרעות, להסתכל אפילו, להסתכל על הדברים הרעים שקורים לנו עכשיו, שזה לטובתנו. אז באמת זה הרבה עבודה, זה לא פשוט, זה לא ביום אחד עושים את הסוויץ' הזה, אבל בזכות מסע כזה, שפתאום הלב נפתח, אז אתה יכול לראות את הדברים.
כן. מה היה רגע השיא בכל המסע הזה? שבסך הכל כמה ימים? זה היה שלושה...
ארבעה ימים. יציאה ביום חמישי, חזרנו ביום ראשון בלילה. אני לא יכולה להגיד לך על רגע השיא, כי היו הרבה כאלה. זה היה מאוד עוצמתי, מאוד רגשי. אני ככה באמת שוב אומרת, בכיתי הרבה. כאילו, זאת אומרת, אמנם גם בכיתי לפני הנסיעה, אבל זאת אומרת, הפכתי לאיזה אישה שמסתובבת עם טישויים, אבל...
שזה יתת, אנחנו נשים, לנו מותר.
אבל אני חושבת שמה שנתן לי את הכלי להמשיך הלאה עם האורות האלה, ולא לרדת מהשמחה ומההתרגשות של באמת לפגוש עוד פעם את ריבונו של עולם ככה, בתוך החיים שלנו ממש, זה היה השיעור בהתבודדות שעשה לנו הרב אנושי, בגן סופיה, ככה לפני צאתנו, וזה באמת ככה מאפשר לי לפגוש את ריבונו של עולם כל יום ולדבר איתו ממש, מעבר לתפילה. תפילת שחרית זה טוב, וגם אני היום מסתכלת על תפילת שחרית אחרת, כן? פתאום את קוראת, כל פעם מתחברת למשהו אחר, אבל באמת ההתבודדות זה משהו מדהים, באמת, זה חוויה.
ובוא נאמר, אני כמי שמכירה את יעל, היא לא בן אדם, כן? אנשים לפעמים זה נשמע להם הזוי כזו ללכת להתבודד, היא בן אדם הכי ריאלי שאני מכירה, כן? שתי רגליים לגמרי על הקרקע, ובן אדם מאוד מאוד ריאלי.
אבל אולי לא יודעת, בימים האחרונים אולי אני קצת מעל הקרקע.
אז זהו, מדברים על אורות, אנשים חוזרים על אורות. מה זה האורות האלה שמדברים עליהם?
לא יכולה להסביר לך, אבל מישהו פה בעבודה אמר לי, את בן אדם שונה לגמרי. אם את רוצה, אני מוכן לממן לך. אני אבדוק את העניין הזה, בעניין המימון, אז אולי באמת נוכל לסתם את הדירות יותר גבוהה.
כן.
אבל כן, זה הופך אותך. הופך אותך, אני באמת מרגישה שאני לא...
השאלה שלי היא שוב, האם זאת התלהבות רגעית? כי אני באמת, אני רואה אותך ויש בך משהו גם יותר שמח וגם יותר
אופטימי. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. בפועל לא השתנה שום דבר. מלפני נסיעתי ולפני... עדיין לא התחתנתי, וכל מיני דברים שהיו סביבי, הכל אותו דבר. ועדיין...
הכל אחר.
הכל אחר לגמרי. אז... תהיה ירידה, אני משערת, אבל בעזרת השם, שאנחנו נהיה כל הזמן מחוברים, כל הזמן מקושרים לריבונו שלנו, ונדע שהוא אוהב אותנו, אוהב אותנו
כל
מאוד.
כל מה שהוא עושה זה רק בגלל שהוא אוהב אותנו, וזה לטובתנו.
אין שום ייאוש בעולם כלל.
בעזרת השם, יעלי, וואי, זה היה מרגש, כאילו, כמה שדיברנו, אבל הדברים פה פתאום. אז תודה, ובפעם הבאה בעזרת השם, ושיתקבלו כל התפילות, אמן, אמן, אמן. תודה רבה ליעל איבר, עורכת ומפיקה וגם חברה, תודה רבה לישי פופובסקי, שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליינפסטג, כאן מאחורי המיקרופון, אנחנו נשוב וניפגש בעזרת השם, יום רביעי, קצת אחרי 10, ועד אז, שתהיה לכם המשך ההזנה, ערבה וטובה, ורק בשורות טובות, רדיו כל חי.